פעם הראשונה שלמדנו עליהם מקום כבודו זה היה בתורה זין, שהם מקום כבודו זה אמירה השקפתית. רוצים לומר שאין, כשרוצים לומר שאין אפשרות להשיג את השם יתברך, אומרים את זה במילים האם מקום כבודו. זה הפירוש שלמדנו שם. עכשיו למדנו, התחלנו תורה י' ב', ושם למדנו האם מקום כבודו, פירוש אחר לגמרי. האם מקום כבודו כאן זה לא אמירה השקפתית שמודיעים לנו שאף אחד לא יכול להשיג את השם. האם מקום כבודו זה צעקה של בן אדם שהוא נמצא בחושך ושהוא איבד את השם בתחושה שלו, ופתאום הכל נהיה לו כזה מין כלום כזה אפור. ואז ההיצעה שלו זה לזעוק איה מקום כבודו. זה הולך ביחד עם זה שהוא צועק, ככה זה מובא במקום אחר, איה קדושתי. זה כמו שהוא שואל איה כבודי, כי הכבוד האמיתי של הנשמה זה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליה. תלך, יש שם תקע, תמשוך אותו החוצה מהשעון שבת. רק כל מה שאנחנו לומדים כאן זה שלפעמים בן אדם נופל למקום כזה שהוא חושב שבמקום שלו אפילו את הצעקה הזאת הוא לא יכול לצעוק. כאילו אף אחד לא יסתכל עליו, הוא כל כך נמוך, הוא כל כך לא שווה, שאין לו מה לצעוק, אין לו מה לדבר בכלל. ואם הוא בכל אופן, הוא לא מוותר, והוא צועק גם משם, אז להפך, אז מסתלק החושך, ואז הוא מתחבר עם הפירוש הראשון שלהם מקום כבודו. הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא איכשהו למעלה מההשגה ולמעלה מכל הגבולות, וכשמגיעים לשם אז אפשר לעזור לכולם. איך יש סיפור על אחד מהדמורי קרלין הראשונים, אני לא זוכר, שהיה אצלו חסיד שהוא נכשל בעבירה חמורה, הוא התבייש לראות את פניו, הוא הרגיש שהוא יורד עוד ועוד, אז הוא החליט שהוא קם והוא נוסע לרבי בכוח. אז הוא עמד לפני הדלת והוא לא הזליק להיכנס. בסוף הוא חשב, הקדוש ברוך הוא הרי בטח יודע מה שעשיתי, אז אם הקדוש ברוך הוא סובל אותי אז הרבי בטח יסבול אותי. אז הוא פתח את הדלת ונכנס, אז הרבי מסתכל עליו ואומר לו, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא אין סוף, אז גם הסבלנות שלו היא אין סוף. אני בן אדם, הסבלנות שלי יש לה סוף. מה יוצא מהסיפור? מה שאפשר ללמוד, סיפור צריך ללמוד, שככל שמגיעים עם הצעקה, ככל שהצעקה יוצאת ממקום יותר עמוק בנפש, אז מגיעים עם הצעקה הזאת למקום מקביל יותר גבוה למעלה. כי הנפש היא מסודרת בדיוק כמו כל העולמות. אם זה מגיע ממקום הכי עמוק בנפש, זה מגיע למקום, וכשמגיעים לשם, שם זה אין סוף ושם אפשר לסבול את כולם. אז אם האדם צועק היה מקום כבודו, אז להפך, בזה הוא משיג את היה מקום כבודו, בזה הוא באמת מתקרב.
המסר שלו אומר, אם הקדוש ברוך הוא תובע אותך וצולח אותך, קל וחומר שאני, כן?
לא. אם הקדוש ברוך הוא סובל אותי, אז אני צריך להגיע עד אליו כדי שאני אשאר. אז ממילא, כדי להגיע עד אליו, אז אני צריך לעשות תשובה מהמקום הכי עמוק בתוכי. לא, שם זה היה סתם איזו אמירה כזאת, כמו שאומרים, שהיא לעורר אותו. זה לא היה, לא זה הנקודה של הסיפור. למרות שזה הסיום של הסיפור, זה לא זה. הנקודה של הסיפור זה שאם אתה חושב על הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז זה תמיד הכל בסדר. אבל איך אני יודע שאני מגיע עד, שהתפילה שלי מגיעה עד לשם? אז יש לזה כמה היבטים, יש היבטים שונים לגמרי, אני לא מדבר על הכל, אבל יש גם את ההיבט הזה, שאם לבן אדם באמת כואב, וזה כואב לו במקום הכי עמוק שלו, אז הוא מגיע למקום הכי גבוה. ועוד נקודה שרציתי להוסיף, מה שלא דיברנו בפעם הקודמת, יש תורה מקבילה לתורה הזאת, היא דומה מאוד לזה, זה התורה של הנקודות הטובות. אז אמרה לאלוקי בעודי, התורה ריש פי בית. העללה השם בחיי, אז אמרה לאלוקי בעודי. שמה הוא גם מתחיל מבן אדם שהמילים שהוא מתחיל את התורה זה שבן אדם עושה חשבון, והוא רואה שהוא לא בסדר, ואז הוא לא יודע מה לעשות, כאילו הוא עובד ליצור. אז הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, שהוא צריך לחשוב איך זה ייתכן, הוא אף פעם לא עשה טוב מימיו. איך זה ייתכן? הוא חייב להיות שהוא עשה פעם משהו טוב. אז אם המשהו טוב הזה, המשהו טוב הזה הרי יישאר אחרי שהכל יתפוגג. גם אחרי שכל הרע שהוא עשה יתפוגג, המשהו הטוב הזה יישאר. זה חשבון פשוט, כי הדברים הטובים, כשנותנים עליהם שכר, הם לא נמחקים. הדברים הרעים, כשמקבלים עליהם עונש, הם נמחקים. אבל הדברים הטובים, כשמקבלים עליהם שכר, הם לא נמחקים. השכר זה רק, השכר זה שנותנים לבן אדם להסתכל על מה שהוא עשה, ואיזה נחת רוח הוא עשה עם הדבר הטוב. אבל הדבר הטוב, עצם הנחת רוח תמיד נשארת. ממנו יוצא שאם יש לבן אדם נקודה אחת טובה, אז יכול להכריע את הכף נגד כל העולם עם כל הבלגנים שלו. ככה הוא מדבר שם. הוא מפתח את זה בעריכות, יש לזה הרבה, הרבה ביתים בתוך התורה שם. פה הוא מדבר הרבה יותר, הוא מדבר כאן אל מקרה הרבה יותר חמור. הוא מדבר על בן אדם שניסה ולא מצא. הוא ניסה למצוא משהו טוב והוא לא מצא. איך כתוב בישעיהו, מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום. הוא לא מצא בעצמו שום דבר. פצע וחבורה או מכת ריאה, הוא לא מצא כלום, לא מצא אפילו נקודה אחת טובה. לא מצליח. זה באמת לא הגיוני, לא יכול להיות, אבל הוא לא מוצא. זאת אומרת, המצב הסובייקטיבי שלו הוא כל כך חמור, שלא מתחבר לו שום דבר טוב כשמדברים על עצמו. זאת אומרת, בן אדם שנמצא במצב כזה, אז אם נגיד הוא יראה שמישהו מעריך אותו, אז ספונטנית הוא יחשוב שהוא טמבל. בלי לעשות חשבונות. זאת אומרת, הוא אפילו לא יחשוב שמעריכים אותו. הוא יראה שהשני הוא טמבל. כשהוא יתחיל לברר, רגע, למה אני מחרף אותו ואני אומר שהוא טמבל? נראה לי שהוא לא מתנהג הגיוני. מה, רגע, מה ראית? ראיתי שהוא מעריך אותי. זאת אומרת, אין מה להעריך בי. אין, גמרנו. מי שמעריך אותי הוא טמבל גמור. אז אם בן אדם נמצא במצב הזה, אי אפשר להגיד לו, תחפש נקודות טובות. אם את הנקודה הטובה הזאת אני עשיתי, אז היא לא טובה. זאת אומרת, הוא לא מסתכל אובייקטיבית. הוא מסתכל עם משקפיים שחורות. מה אפשר להגיד לבן אדם כזה? אז אומרים לו, כואב לך, תצעק. עד רבה, אם זה באמת כך, אם זה באמת כך, שאתה כולך שחור משחור, אתה כולך בתוך החושך, תצעק להשם, השם יכול להוציא, איך אמר יונה, כשהיה במי הדג, איך הוא התפלל? מבטן שאול שיבעתי. איך הוא התפלל? ואחרי זה, אחרי שהוא צעק מבטן שאול שיבעתי, פתאום הוא נזכר שיש בו גם דברים טובים. אחר כך הוא אמר שעובדי עבודה זרה נודרים נדרים ולא מקיימים, ואני, מה שאני נודר אני משלם, וכל זה, הוא מתחיל למצוא נקודות טובות. אבל בהתחלה, הדבר הראשון זה, הוא בשאול, והכל חושך והכל שחור, אבל הקדוש ברוך הוא גם בשאול. לתתר פנוי ממנו. אין שום תנאי בשביל לפנות אל השם. אפילו תנאי כזה של לצאת מהשאול, או אפילו תנאי כזה שבתוך השאול, לזוז לכיוון הפתח. אפילו זה, תצעק מעכשיו, אם תצעק, אז תתחיל לזוז לכיוון הפתח. ותזכור שהפתח תמיד פתוח, מתחו אותך שנעלו. אתה שמעת שני סיבובי מפתח, זה אחד היה לנעול, והשני היה חזרה לפתוח, הקטע לא יודע. אתה בטוח שזה נעול. ככה אנחנו מסתובבים כל ה-70 שנה, כל ה-120 שנה בעולם, בתוך השאול הזה. אבל אם בן אדם נותן את הצעקה, אז באותו רגע, אם זה באמת כואב לו, הוא עם השם. וכשהוא עם השם, נהיה לו אור, השם הוריד. כשהוא עם השם, נהיה לו אור, הוא מתחיל להסתכל נכון על דברים. כשהוא מתחיל להסתכל נכון על דברים, הוא פתאום מוצא נקודות טובות, הוא מוצא עם מה שהוא יכול לשמוח. ואז יש לו כוח לחזור בתשובה. כי כדי לחזור בתשובה צריך תשתית בריאה. אי אפשר לחזור בתשובה מתוך דיכאון. זה מוות. עד כאן, זה מה שקראנו פחות או יותר, זה רציתי להוסיף על מה שקראנו שבוע שעבר. עכשיו פה יש עוד קטע, זה בחינת קורבן עולה. בקטע הזה, אני מקדים מראש, הוא מרמז לנו שהוא לא מדבר בשיטה הזאת, הוא לא מדבר דווקא, היא שיטה שעוזרת אפילו למקרים החמורים ביותר, אבל לא פונים דווקא אליהם. פונים גם למקרים יותר קלים, זה תמיד עובד. אבל זה הוא מביא, וזה בחינת קורבן עולה, ושזה הוא מתחיל עם קורבן עולה, ולא עם קורבן חטאת, ולא עם קורבן אשם. קורבן עולה לא מקריבים על חטאים. קורבן עולה מקריבים בהתנדבות. ועל איזה חטא מקריבים עולה, אז כתוב שני דברים. או שבן אדם ביטל מצוות עשה, אז זה גם לא חיוב גמור. מומלץ לו שיביא קורבן עולה, זה יכול לחפר לו על ביטול מצוות עשה. ודבר שני, אם בן אדם רצה לעשות עבירה, הרהר לעשות עבירה, הוא בסוף לא עשה אותה, אבל הוא הרהר ברצון לעשות עבירה. זאת אומרת, הוא לא נלחם עם המחשבות שלו. הוא קיבל, הוא פתח להם שערים. זה עצמו נחשב לחטא. ועל זה מחפר את העולם. יש שני דברים שחזר אמרו שהעולה מחפרת, כי שכתוב שם ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לחפר עליו, ולא כתוב לפני זה שהוא חטא. כתוב נפש כי תקריב קורבן עולה, לא כתוב שהוא חטא, אז על מה מחפרים לו? אז חזר אמרו או שזה מחפר על ביטול מצוות עשה, או שזה מחפר על הרהורי עבירה. זאת אומרת, במילים אחרות, הבן אדם הזה אין לו מה להביא קורבן על החטאים שלו, כי הוא לא חטא. הוא ביטל מצווה, או שהוא חשב לחטוא, אבל הוא לא חטא. אז הוא בן אדם די נחמד. וגם לא, העניין הזה יכול לעזור. זאת אומרת, היום שאין לנו קורבן עולה, אז הצעקה הזאת, שהאדם צועק לאלוקים, היקה. הפוך מה שבבראשית. הצעקה הזאת היא כמו קורבן. הסוד של הקורבן בעצם, שלמדנו בית יעקב, מי שזוכר, מי זוכר שלמדנו פעם בית יעקב? זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן. ממש לא. אתם זוכרים מה שלמדנו על הקורבנות? הוא מתאר את כל הקורבנות כמו הבן אדם, כמו באמצע המעגל, וכל הרכוש שלו, הכל זה נמצא מסביבו, בפריפריה, ככה. וכשהוא נותן סיבוב, אז הם כולם נותנים סיבוב. הוא אומר, זה כמו שאתה מחזיק מקל ארוך ביד ואתה נותן סיבוב לאגרוף שלך. עכשיו האגרוף עשה דרך, ראיתם איפה? מפה לפה, כל הדרך 10 סנטימטר. עכשיו הקצה של המקל, יכול להיות שהוא הגיע שם עד השולחן, עכשיו הוא מגיע לקיר. אז הוא אומר ככה גם, הבן אדם מפנה את הפנים לקדוש ברוך הוא, אז הכבש שלו עושה את הדרך מהדיר עד למזבח. זאת אומרת, כשהבן אדם הוא הרי בעל בחירה, ועליו אי אפשר להכיר. בבן אדם העיקר זה הרצון. השינוי בבן אדם הוא מאוד עדין. לא רואים, אם בן אדם פתאום מפסיק לחתור והוא הופך להיות צדיק, אז האף שלו לא משתנה. הוא נשאר עם אותו אף. ויכול להיות שאת כל הגסויות שרואים על הפנים שלו עוד ימשיכו לראות עוד כמה שנים. ויכול להיות שגם הדיבור שלו עדיין הוא גס וכל זה, אבל מה הוא שינה? הוא שינה את הכיוון. עכשיו הוא נוסע למקום אחר. עכשיו, זה משפיע על כל, להפך, בדברים החיצוניים רואים את השינוי עוד הרבה יותר. ככה הסביר בית יעקב. אז זה הכוונה של הקורבן. הכוונה של הקורבן היא, אם נתרגם את זה למילים פשוטות, הכוונה של הקורבן זה שאני אערער ערעור תשובה כזה, שבא, מעשים שלי יראו שינוי גמור. באמת על הפנים שלי לא יראו, אבל כבשים הרי אין לי ואין מזבח גם. אז מה הכבשים ומה המזבח? המעשים שלי, זה הדבר הכי רחוק. הדבר הכי קרוב זה הפנים, הצורה, המבט, זה לא משתנה. אבל המעשים שלי, זה אמת. אם אני מתחיל לשנות את המעשים, אולי לא ב... לא... קשה לעשות את הכל בבת אחת. אבל אם בן אדם משנה את המעשים שלו בצורה עקבית, כל פעם יותר, אז זאת אומרת שאת הסיבוב בפנים הוא נתן באמת. אחרת יכול להיות שהוא שיחק בכאילו, כמו ילד קטן, הוא טייס, הוא נהג, אז נדמה לו. אבל אם הוא באמת, אם רואים שהוא, אם בן אדם בודק, הוא רואה שהוא שינה משהו, אפילו אם שינה רק משהו אחד, סימן שזה היה אמיתי. ויבוא אחריו עוד אחד ועוד אחד. זה הקורבנות שאנחנו, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. היום אנחנו מקריבים את עצמנו. איך אנחנו מקריבים את עצמנו? מקרבים את עצמנו. איך כתוב בזוהר? קורבן מקרב. ואיך מקרבים את עצמנו? עם הכיוון. כי להתקרב לא שייך. השם הוא אין סוף. מה זה נקרא להיות קרוב להשם ולהיות רחוק מהשם? אנחנו תמיד רחוקים וקרובים באותה מידה. השאלה היא רק אם אנחנו פונים עם הפנים או פונים עם העורף. כי איך כתוב שם? כי פנו אליי עורף ולא פנים. אז אם אנחנו פונים עם העורף, אנחנו רחוקים. כמו שני אנשים שאמרתי לכם פעם, הרבי מקוצק אמר, כי רחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשענו. כלומר, זה כמו שני אנשים שעומדים ככה. קרובים קרובים, אבל הוא אומר, כמה רחוק מזרח ממערב? הוא אומר, סיבוב אחד קטן. ברגע שמסתובבים, אז, אבל אם לא רוצים להסתובב, אז יש בין שני אלה את כל כדור הארץ. אז זאת, יוצא מזה שכל ההתקרבות זה בכיוון. רבי נחמן כותב במקום אחר, הוא אומר, העיקר זה הרצון. אם בן אדם יש לו את הרצון במקום הנכון, אז הכל ילך אחר כך, אחרי הרצון. זה, והצעקה הזאת היא זאת שמעוררת את הרצון. כמו שאמרו אבותינו, זהו בחינת קורבן עולה שמחפר על הרהור הלב, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, וחז"ל דרשו, זה הפלא ופלא הדרשה הזאת שחז"ל דרשו. בפסוק כתוב, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. ככה יחזקאל אומר. וחז"ל דרשו, והעולה מחפרת על מה שעלה על רוחכם. פלא. כי יש בחינת שעולה מחפר הערעור. איזה מין ערעורים מדובר כאן? איזה מין ערעורי עבירה מדובר כאן? אז אמרנו, קודם הוא דיבר על המצב הכי חמור שיכול להיות. פה הוא מדבר על מצב הרבה יותר קל. כי יש בחינת ליבי סחרחר. מה כתוב שם בפסוק? ליבי סחרחר. ואור עיניי גם הם עניתי. מה כתוב בין זה לזה? עזבה לי כוחי, נכון. ליבי סחרחר, עזבה לי כוחי, ואור עיניי גם הם עניתי. מה המשמעות של זה ליבי סחרחר? זה הידרדרות. בהתחלה הלב סחרחר, אחר כך הוא מאבד את הכוח. אחר כך הוא כבר לא רואה. מה ההתחלה ליבי סחרחר? כי יש קליפה שמעקמת ומסבבת הלב ביקומים וסיבובים ובלבולים הרבה. כן, שזה לא שיש קליפות שבאים לפתות את האדם לחטוא. ויש קליפות שכל העניין שלהם זה חריש עמוק, כדי שהקליפות הבאות יהיה להם, עושים להם אוטוסטרדה. שהקליפות שיגיעו, שיוכלו לחטיא את הבן אדם, אז יש קליפה שמגיעה ועושה עבודת שטח קודם. מה הקליפה הזאת עושה? לעקם ולסבב את הלב ביקומים וסיבובים ובלבולים הרבה. והיא בחינת קליפת נוגה, שזה ממוצע בין הקדושה לקליפה. מה זה נקרא שהלב ביקומים וסיבובים ובלבולים הרבה? יש את זה עוד כמה פעמים בלכותי מאורן. בתורה נ"ד יש את זה, בתורה ה' יש את זה, בתורה ה' בחלק א', לא בתורה ב'. לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמימיות שבלב. חז"ל אמרו שלפעמים הבן אדם, הלב שלו מתעקם, והרעם מיישר לו את הלב. איזה מין רעם זה, ואיזה... הפירוש הוא, אם חושבים קצת, מה זה נקרא לב עקום? מה זה נקרא עודך ביושר לבב? איך כתוב? הוא לישרי לב שמחה. מתי בן אדם שמח? מתי שהוא ישר עם עצמו? הוא לא מחפש פידבק מאף אחד, הוא לא מציג הצגות לאף אחד, טוב לו. טוב לו איכשהו. הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, הוא חייב לקדוש ברוך הוא, את החיים שלו הוא צריך לקיים את רצונו, הוא לא עושה חשבון לאף אחד. אז הבן אדם הוא ישר, והוא נמצא במקום טוב, כי הוא נמצא במקור, הוא לא מקבץ נדבות עקרוני. כי הבן אדם שצריך כל הזמן להרשים, אז את עצמו להרשים זה לא שייך, הוא מחפש להרשים אחרים, אז הוא כל הזמן בעצם הוא מסתובב ומושיט יד, אולי אתה יכול לנדב לי קצת תשומת לב. זה בעצם מה שעושה כל היום. אז אחד כזה הוא אף פעם לא שמח. אז מה אם כן, מה זה נקרא בן אדם שהוא הלב שלו עקום? זה בדיוק בן אדם כזה שהוא צריך, הוא כל הזמן חי, הוא טיפוס מוחצן כזה. זה לא טיפוס, זה פשוט טעות. בן אדם שהוא כל הזמן החוצה, הוא כל הזמן צריך את הפידבק. והרעמים זה דבר מעניין, למה באמת בן אדם מרמה את עצמו? זה הרי הונאה עצמית, אף אחד הרי לא שם לב. ואם אני אחפש כל היום את הפידבק מי שישים לב אליי, דקה אחרי שהוא גומר לראות אותי, אף אחד, מי חושב עלינו יותר מדקה ב-24 שעות? אם מישהו חושב עליי דקה ב-24 שעות, זה המון. זה בלוף. רק מה ככה יותר קל? אני מרמה את עצמי שזה כך, כדי שאני ארגיש נוח. למה אני צריך להרגיש נוח? ולמה אני יוצר מסלול כזה של הונאה? כי לעבוד קשה, אין לי חשק. בעצם בבסיס של הונאה עצמית, יש מידה אחרת, יש מידת העצלות. בן אדם שאוהב להתייגע, אז הוא אוהב שהכל יהיה אמיתי. אז הוא חופר בור לעץ, אז הוא עושה את זה עמוק. הוא מכניס יסודות באדמה, אז הוא עושה את זה נכון. הבן אדם שעושה את הכל, אז שמו עשו עכשיו יסודות בהרבה יישובים לפני ההקפאה שהטצות יצלמו אותם שיראו שכבר היה יסודות כמו אצל הטורקים, אם כבר יש משהו אפשר להמשיך לבנות. אז זה יסוד כזה שעם בעיטה של רגל שמאל אפשר להפיל אותו, אבל לא משנה, העיקר הוא מצטלם. יש אנשים שכל החיים הם ככה. למה? כי למה לעבוד קשה? עושים כאילו וזה בסדר, זה הולך, הנה זה מתקבל, מי יודע. מה קורה אם בן אדם מקבל על עצמו להתייגע? זה המושג של רעמים. רעמים, הוא מדבר שם בתורה ה' בחלק א', הוא אומר שרעם, המושג של רעם זה להתפלל עם כל הכוחות. יש אי רצון של הבן איש חי, יש סידורים שהדפיסו את זה. יש שם נוסח כזה שהוא אומר שהוא מוסר את כל כולו לקדוש ברוך הוא, אז הוא עובר על כל החלקים הפיזיים של הגוף, את המוח שבעצמות ואת הדם שבעורקים ובברידים ואת הכל 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 הוא מוסר. עכשיו יש תפילה בלקוטי תפילות, רבי נתן חי 100 שנה לפניו, יש תפילה בלקוטי תפילות פחות מ-170 שנה לפניו, רבי נתן כותב בלקוטי תפילות על התפילה הזאת שרבי נחמן כותב שצריך להתפלל בכוח, שזה נקרא רעמים, אז הוא כותב, הוא מתפלל שהוא יזכה להתפלל, והוא כותב את אותם לשונות שהבן איש חי כותב כמה עשרות שנים אחר כך, הוא כותב ככה, שהוא יזכה להתפלל עם כל החמישה חושים, ועם המוח שבראש, ועם המוח שבעצמות, ועם כל הדם שבאיברים, ועם כל הרוח חיים שיש בקרבו, ועם כל הזה. מה זה נקרא להתפלל ככה? מה המשמעות של זה? אנחנו לא יודעים. אבל קודם כל, יש כאן נכונות, תכף נדבר איך באמת צריך להתפלל, אנחנו לא יכולים להתפלל ככה. מי שרוצה להתפלל ככה, אתם יודעים מה יקרה לו? הוא לא יתפלל בכלל. זה בטוח. אבל תכף נדבר באמת איך צריך להתפלל, אבל קודם כל, מי שקורא את התפילה הזאת, או את האי רצון של הבן איש חי, או את התפילה בלקוטי תפילות, יש כאן, הרי אף אחד לא מחייב אותנו לומר את זה, זה לא תפילה שכתובה בסידור וחייבים להגיד אותה. יש כאן הבעת, יש כאן הצרת כוונות, יש כאן הבעת נכונות. זה כמו שבן אדם בא ואומר, ריבונו של עולם, בשבילך אני כן מוכן לעבוד קשה. ברגע שאני אומר אני מוכן לעבוד קשה, אין לי כבר מוטיבציה לרמות את עצמי. כי כל מה שרציתי לרמות את עצמי זה כדי להגיע למטרה של לשבת בשקט ולא לעבוד קשה. ברגע שאני מוכן לעבוד קשה, אין כבר טעם לרמות את עצמי. וזה הכל תת-הכרתי, אני אפילו לא חש בזה. אני לא יודע שרימתי את עצמי, אני לא יודע, אבל ברגע שאני מוכן לעבוד קשה, אני מקבל כוח לעבוד קשה. אם בן אדם מוכן, הוא מקבל כוח. ואז הוא מפסיק, הוא עושה את הכל יסודי, הוא מפסיק לרמות את עצמו. איך באמת צריך להתפלל? ושזה יהיה אמיתי, למרות שאנחנו לא מתפללים עם כל עם כל המוח שבעצמות ועם כל זה. אז שמעתי פעם מחבר משהו מאוד נחמד, לפני 40 שנה. אז בערך 35 שנה. חבר, תלמיד ישיבה, חבר צעיר. היה צעיר ממני. הוא אמר פשוט, הוא אמר, כשבן אדם מתפלל, אם הוא רוצה שזה יהיה אמיתי, הוא צריך לחשוב מה היה קורה בלי. שהוא אומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. ובטח שאותו אחד שכבר מגיע לפתוח סידור ולומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הוא לא היה רוצה למצוא את עצמו פתאום שהוא לא בן של אברהם, יצחק ויעקב. או שהוא לא בן של אברהם, יצחק ויעקב, שהאלוקים האמיתי הוא לא האלוקים שלהם. נו, אז ממילא, אם הוא חושב על הצד ההפוך, אז יש לו על מה להגיד תודה. אותו דבר כשהוא מבקש משהו. כשהוא מבקש, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. אם הוא יתאר לעצמו רגע איך נראה בן אדם ללא חוכמה, אז מותר האדם מן הבהמה העין. אפילו לבהמה יש חוכמה. וכן הלאה. אז באותו רגע נוצר אצלו הצורך. וכשנוצר הצורך, אז הוא מבקש באמת. אני יכול לפחות, זה דבר אמיתי. אולי אין לזה יסוד 50 מטר לעומק בתוך האדמה. אז יש יסוד 2 מטר לעומק. אבל זה עומד. זה לא דבר שנופל כשעושים פו. על כל פנים, הצד השווה, שגם הבן אדם שמתאמץ, זה בכל אופן צריך ריכוז לזה. אנחנו רצים את התפילה ככה. שמתאמץ לחשוב על כל דבר שהוא אומר, מה היה קורה בלי זה. זה בן אדם שמגלה נכונות לעבוד קשה. כי זאת עבודה קשה. אחד מהדברים הכי קשים אצל בן אדם מודרני זה ריכוז. אין, מה זה? בלי נייר ועיפרון, איך אפשר? נסו לעשות חשבונות ככה, בעל פה. זה מאוד קשה. אנחנו לא, אנחנו שוכחים. רגע, כמה היה לי בזיכרון? שניים או אחד? אנחנו לא מרוכזים, אנחנו שוכחים כל הזמן. שבן אדם מרכז את עצמו בתפילה, המוכנות להתרכז, אפילו להתרכז בדבר כזה בנאלי, כמו שאומרים, על כל דבר לחשוב מה היה קורה, אם זה לגמרי לא היה. נגיד, מה היה קורה אם לא היה מציאות כזאת שחולה יכול להתרפא. אם חושבים על זה, אז אפשר לומר את ברכת רפאנו עם כל הלב, וגם עם תודה. אז עצם המאמץ הוא... הוא נכונות לעבוד קשה, וכשיש נכונות לעבוד קשה, אז כל הסיפור הזה של של ההונאה, של האקמיניות, בורח. אבל זה בדיוק הנקודה. עכשיו נבין יותר טוב מה שאנחנו לומדים כאן. למה הוא קורא לזה קליפת נוגה? בקליפת נוגה אין שום דבר רע. יש רק דבר אחד. זה משהו שעומד על הגבול בין הקדושה לקליפה. שזה, נוגה זה אור של עלות השחר. שבין החושך לאור. אבל מה זה אומר? זה אומר, ריבונו של עולם, אני לא מורד בך, אתה אל תטרטר אותי. זה מין דבר כזה, בוא נעשה הסכם. אני לא רוצה לעבוד קשה. אני גם לא רוצה למרוד בך. בקליפת נוגה לא מורדים בקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, גם לא משתעבדים לקדוש ברוך הוא. איך כתוב שם? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. ושזה יצאנו ממצרים, ושזה ברור אותנו. זה לא מוצחן. בקליפת נוגה יש חופש הפרט, איש הישר בעיניו יעשה, איש באמונתו יחיה, ובכלל, למה, ועוד להגיד שזה טוב להיות עבד השם. איך מתחיל הנביאים, איך מתחילים? ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע משרת משה לאמור. יש לנו שני אישים, של התחלת הנביאים, רוצים לשבח אותם. אז השבח הכי גדול של משה זה שהוא עבד, והשבח הכי גדול של יהושע שהיה משרת של משה. ויהושע היה, משה היה חכם, רבן של ישראל, ויהושע היה מצביא מהולל, והוא למעשה הוא ייסד את המדינה היהודית הראשונה. עם המאמצים, עם המסירות נפש שלו. אז כל המעלה, בצעירותו, לפני שהוא נהיה מנהיג, הוא היה משרת של המנהיג הקודם. ככה בן אדם פשוט מסתכל על זה, נכון? עכשיו, שאתה רוצה להנציח את שמו לנצח בתנך, הפתיח של הנבואות שהשם מתחיל לנבא, איך, פרק ההקדשה, כמו שקוראים לזה, מה הוא היה? משרת משה. מה זה? אז במוחין של קליפת נוגה זה לא נכנס דברים כאלה. והמוטו הרגשי של קליפת נוגה זה, תנו לי מנוחה, תעזבו אותי, מה אתם? סיכו לבלבל במוח. אם אלה, ואז מה קורה? אם בן אדם מקבל את זה, אז מה שהוא כן עושה, הוא עושה בשטחיות, כי הוא לא אוהב להשקיע. אז אם הוא צריך לשתף פעולה עם משהו, אז מה שהוא עושה, הוא עושה ככה, שהוא חלון ראווה כזה. ואז מה קורה? מה?
בעל כורחו.
כן, ובעל כורחו הוא גם לא משקיע, גם בעל כורחו הוא לא מתאמץ. אז מה קורה? קורה שהלב שלו מסובב, כי ברגע שהבן אדם כל הזמן עושה רק בשביל להחצין, אז מה יהיה אם אנשים יתפסו את השקר וזה לא ימצא חן בעיניהם? והוא הרי מרמה את עצמו, הוא לא יודע אפילו שזה שקר. זה, זה נורמטיבי, ככה זה, כולם ככה, מה? הוא אפילו לא חושב שכולם ככה. זה כך וזהו. אף פעם הוא לא חשב על משהו יותר עמוק. אבל באיזשהו מקום בפנים, עמוק בפנים הוא יודע את האמת. הוא יודע שהכל מזויף. ולפעמים הוא חוגג בגלל שאחרים עושים לו, וואי, איזה יופי. ולפעמים הוא עצוב. בגלל שאחרים לא שמים לב אליו, והאמת שהוא כל הזמן עצוב, גם מתי שהוא חוגג בגלל הוואי הזה, אז זה גם כן הוא עצוב, כי עוד הוא יודע שעוד רגע זה יעלה. זאת אומרת, הלב שלו מסובב ומעוקם, הוא לא מחובר למקום הנכון. יש איזה בריחות, פה הוא מביא את זה, כל התורה הזאת היא לא ארוכה, בתורות הארוכות יותר, אז הוא מסביר את זה קצת יותר. עכשיו, מה שהוא מוסיף פה, שיש קליפה שזה התפקיד שלה, זאת אומרת, היא עושה את תפקידה בנאמנות. התפקיד שלה לנסות אותנו, כמו שיש קליפות שהתפקיד שלה לנסות אותנו בחטאים ובעוונות, יש קליפה שהתפקיד שלה לנסות אותנו בשטחיות. וכשבן אדם קולט שהוא בקטע של שטחיות, גם שם ללכת להגיד לו עיצות זה קשה, כי גם את העיצה הוא יעשה בשטחיות, אפילו שהוא כבר קלט את השטחיות שלו. הרבה פעמים יש מקומות אחרים שבאמת נותנים לבן אדם שהוא קולט שהוא בשטחיות, שנותנים לו משהו אחד לעשות לו בשטחיות. למשל, אמרו לו, תפתח ספר ותחליט שאת הקו הדפים האלה או את הפרק הזה אתה צריך לדעת באופן יסודי ותזמין לעצמך מישהו שיבחן אותך. כדי להיפטר מהטבע של השטחיות. מה עושה בן אדם שטחי? הוא מספר את זה לחבר טוב שלו. והחבר עושה לו הנחות. כן? אז זאת אומרת, זה אותה מלכודת, כמו שלמדנו קודם, ברמה מאוד נמוכה. ולמדנו על מלכודת כזאת של, שהוא לגמרי בחושך, והוא לא רואה בעצמו שום דבר טוב. וזה, עכשיו הוא נמצא באותו דבר, אבל לא על המשקל של רע וטוב, אלא על המשקל של העומק והשטחיות. אבל הוא נמצא באותה מלכודת. והעצה היא אותה עצה, זה כמו ספירלה. אנחנו חוזרים עוד פעם לאותו מקום, רק במקום יותר גבוה. מה העצה? הקדוש ברוך הוא לידך, תתפלל אליו. אין פטנטים. כי את הפטנטים אתה תעשה גם בשטחיות. אבל תבכה על המצב שלך. תתפלל, תתחנן. שני הדברים האלה כתובים, דרך אגב, יש מאמר של האדמו"ר הרש"ב. מאמר גדול על פרשת ויצא. שהוא מדבר שם על... הוא מדבר הרבה על קליפת נוגה, עם כל מיני וריאציות, עם כל מיני איך שהיא מגיעה לאדם. הוא מדבר הרבה על לב מורכם ומסובב. ושם הוא אומר את שני הדברים. הוא אומר, קודם כל, באמת, קח לעצמך משהו שאותו אתה עושה בצורה יסודית, אבל זה הרי לא יעזור לך, אז תצעק אל השם, אין מה לעשות. זהו. ואם בן אדם, עד הרבה, כשבן אדם מכיר שהוא לא יכול לעזור לעצמו, הוא צועק אל השם, אז הוא מקבל את העזרה האמיתית. כי הוא יוצא מהשקר. כי האמת היא שהוא לא יכול לעזור לעצמו.
אבל לפעמים קשה
לצעוק. קשה לצעוק, אז לא צריך לצעוק. אבל כאילו צועקים בלב שאי אפשר לצעוק. יש פה בתורה ה', אנחנו לא למדנו אותה. בתיקון אמונה הוא אומר שבן אדם שנופל מכל המדרגות שלו, שיצעק בלב, שיצעק בלי קול. זה גם קשה. האם זה גם קשה, אבל זה תמיד אפשר.
האם זה צריך דווקא בצעקה לכוון אל השם, או כל אדם שצריך את זה שהוא מביע את הכאב?
סתם צעקה שהוא מביע את הכאב, זה קתרזיס פסיכולוגי, זה משהו אחר. זה סיפור אחר.
מה? בסוף זה מגיע לשם.
כן, בסדר. כי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אז אם ככה, זה לא דווקא צעקה. אם אתה מסתכל מההסתכלות הזאת, אז בעצם כתוב בספרים, בספרי חסידים, כתוב שכל שאיפה זה תפילה. רק הבן אדם בעצמו לא יודע. אבל שמה מדובר על משהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא מתייחס לזה כאל תפילה. הוא לא תמיד מקבל את זה. והבן אדם יכול לעבור את כל החיים שלו עם תפילות כאלה ולא לזוז מהמקום. כלפי שמי הגליה שבעצם זה תפילה. פה אנחנו רוצים אבל שהוא ישתנה. זה סיפור אחר.
מה עם הנחה באמת?
אותו דבר, אבל הנחה להשם.
ומי שלא מכיר אותו
באמת. תראה, מה שעושה את התיקון, מי שלא מה, מי שלא מה.
אני דודי, אני יכול להבין שאני מנסה לכוון לשם, אומר.
אוקיי.
אני אומר, הרבה אנשים ש...
אז אנחנו חוזרים למה שהוא אמר.
שהם בזה, אז הם לא מכירים, לא יודעים לכוון אליו.
בסדר, אנחנו חוזרים למה שהוא אמר, אבל זה יכול להיות שזה לא יעזור באמת. בן אדם כזה צריך...
מוציא מהלב,
הוא בוקע את המחיצה. הוא בוקע את המחיצה, אבל זה לא מספיק. בן אדם כזה צריך חבר טוב. הוא צריך חבר טוב.
כל ישראל,
אבל זה לא... בסדר, אבל לא כולם חברים. ועל כן נקרא סחרחר, בפסוק לא כתוב את הלשון עקום, כתוב סחרחר. המושג של סחרחר זה משהו שמסתובב מסביב עצמו ולא מגיע לשום מקום. זה בדיוק מה שדיברנו עליו. הבן אדם שכבר מזהה משהו והוא רואה שזה לא זה, אבל בגלל השטחיות שלו, יש בתורה אור של בעל התניה, הוא מתאר איך שעושים יין. הוא מביא את זה בתור משל. אז הוא אומר שהענבים הם שלמים והם עגולים, ואחר כך דורכים אותם, אז יוצא מהם הטוב שבהם. ואף אחד לא מבין מה הוא רוצה להגיד שם, מה זה נוגע שהם שלמים והם עגולים וזה. היה פעם מישהו שאמר, הוא אמר זה בחצי בדיחה, היה יהודי רב גדול. הוא אמר כך, הוא אמר, תאר לעצמך שחרק קטן בגודל אפס, מטייל על ענב גדול. יש שם נגלות, הוא מסתובב ומסתובב. הוא רואה את הענב כמו כדור הארץ. הוא רואה אופק מסביב, הוא מסתובב כל הזמן, הוא לא יודע שהוא מסתובב על אותו, הוא חושב שהוא הולך ישר והוא גומע קילומטרים, הוא לא יודע שחוזר, הוא כל הזמן מסתובב מסביב לעצמו, הוא לא יודע. ברגע שבמקום אחד יפוצצו את הענב, אז הוא יגיד, רגע, פה הייתי כבר. אז הוא אומר ככה, יש לפעמים שבן אדם, כל זמן שהוא שלם, שהוא לא מזהה בכלל את השטחיות שלו, אז הטוב שבו לא מתגלה. זה מה שאתם אמרתם שניכם. ברגע שהוא סתם צועק, אז זה גם טוב. אבל בכל אופן, לפעמים, בסדר, יוצא הטוב. לנו יוצא, הוא יכול לצאת לצרעות, לזבובים. בן אדם כזה צריך חבר טוב. זה לא מספיק. זה הסחרחר. תרגום של סביב, סחור, סחור. וכך כתוב... כשמתואר, במרכבת יחזקאל מתוארים לא קליפות, מתוארים דברים שבקדושה, אבל מתוארים השורשים של הקליפות. כתוב שם, וירא והנה רוח שערה, יש קליפה שנקראת רוח שערה, שם הוא ראה את השורש, השורש למעלה זה קדוש. רוח שערה וענן גדול, זה גם שורש של קליפה, ואש מתלקחת ונוגה לא סביב. זה השורש של קליפת נוגה בקדושה. במרכבה העליונה. אז גם שם כתוב סביב. למה כתוב שם סביב? כי מה שמשתלשל מזה למטה, הקליפה, היא תמיד גורמת לבן אדם, היא מסובבת אותו ומסתובבת איתו. היא גורמת לו שיסתובב מסביב עצמו ולא יצא מזה. היא בחינת תרגום, ועל כן כתיב בלשון תרגום. המילה סחרחר היא בעצם בשורש המילה ארמית. ובתהילים אין באופן רשמי מילים ארמיות. יש לפעמים שמשתמשים במילה שהשורש של הארמי, נותנים לה איזשהו וריאציה עברית והיא כתובה בתהילים. למה דווקא לקחו מארמית? כי ארמית זה בדיוק הממוצע בין לשונות העמים לבין לשון הקודש. בדיוק הממוצע בין שניהם. הוא מקביל לקליפת נוגה שעומד באמצע בין הקליפה לקדושה. המילה תרדמה זה אותה גימטריה כמו המילה תרגום. ככה כתוב בתורה יוטט, בהתחלת הספר. זה גם אותו דבר. תרדמה זה לא דבר שלילי. אבל אי אפשר להישאר איתה כל הזמן. חייבים להתעורר בסוף. אם מישהו ישן כל הזמן, אז הוא בסכנה, החיים שלו בסכנה. וכשאדם נופל לשם, ועל כן כתיב בלשון תרגום, וכשאדם נופל לשם, שזהו בחינת מקומות המתונפים, כמובן שזה לא אותם מקומות המתונפים שלמדנו בשבוע שעבר. שם למדנו מקומות המתונפים של חטאים ועוונות. ופה זה מקומות המתונפים, זה כמו שאמרנו, זה לא נקי. כשאנחנו, היום בשפת הדיבור גם אנחנו מדברים כך. שומרים על בן אדם שעושה את הכל רק החוצה, והוא רוצה רק פידבקים וכל זה, איך אנחנו קוראים לזה? זה לא נקי. הוא לא עושה את זה נקי, זה לא בא אצלו ממקום נקי. והאזי מבקש וצועק, איה מקום כבודו, וזה בעצמו תיקונו, כי חוזר ושב אל הכבוד העליון. זה בבת אחת מעלה אותו, זה מעמיד אותו פנים על פנים מול השם. כי דיברנו על זה פעם, אם אתם זוכרים, מה קורה אם בן אדם נרדם, והוא חולם חלום, ובחלום הוא חולם שהוא הולך לישון, והוא נרדם והוא חולם חלום, ובחלום הזה הוא חולם עוד פעם, מכירים את זה, הילדים אוהבים לשחק עם משחקים כאלה. פעם היה בית, בבית היה שולחן, בשולחן היה מגירה, במגירה היה מכתב, במכתב היה כתוב שפעם היה בית. עכשיו תחשבו על סדרה של חלומות כאלה, ועכשיו מישהו בא ומאיר אותו מהחלום השלישי, הוא מתעורר בבת אחת מכל החלומות. אם החלום השלישי יתפוגג באופן טבעי, יכול להיות שיחזור לחלום הקודם, יכול להיות שלא, יכול להיות שהוא יעלה לאט לאט, אבל אם מישהו יבוא ויקטע את השינה שלו בבת אחת, הוא יתעורר, גמרנו, הוא בשום שינה ובשום חלום. אז כאן, כשהבן אדם נמצא בתוך סדרה של חלומות, זאת אומרת, הנחת יסוד מעוותת, שעליה בנו בניינים לא נכונים, תמיד ככה, אנחנו... אם מישהו יסתכל לאט, עם הרבה סבלנות, על מבנה של עצמו כשהוא היה מוחצן. כן, יש הרבה אנשים שבגיל צעיר הם מוחצנים. יש פחות מבוגרים, הרבה מבוגרים שעשו את הסוויץ' ועזבו את זה, כי הם ראו שזה לא מביא לשום מקום. אבל ברגע, בהתחלה זה קשה, אבל יש שם מבנה שלם. אבל אם בן אדם מתעורר באמת, אם הוא מכניס לתוך החיים שלו את השם יתברך, אז כל המבנה הזה מתפוגג ברגע. לא צריך לקחת פטיש 5 קילו ולהתחיל לשבור חדר חדר, קיר קיר. הכל מתפוגג בבת אחת. ובבת אחת יוצא משאול תחתית ועומד לפני המלך. כמו הדוגמה של יוסף. חצי שעה לפני זה ישב בבור, חצי שעה אחרי זה אומר לו המלך, אתה תהיה... על פיך אישה כל עמי, רק הכיסא יגדל ממקה. בלעדיך לא ירים את ידו ואת רגלו בכל מצרים. כל יהודי יכול להגיע לעניין הזה. זה בעצמו תיקונו, כי הוא חוזר ושב אל הכבוד העליון. ואז הוא באמת, הוא נשאר עם הענבה שלו, הוא לא מחפש כבוד. הוא נשאר עם השוקת השבורה שהוא נוכח בה קודם. אבל עכשיו טוב לו, כי הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא, קודם הוא היה, הוא עמד מבואס, אין לו כבוד. עכשיו לא אכפת לו, הוא נשאר בלי הכבוד, אבל כבר לא אכפת לו יותר. החלום מתפוגג, זהו, כבר זה לא רלוונטי, זה כבר לא מפחיד. שהוא בחינת איה כנל. כאן הוא מתייחס לפירוש איה, כמו שלמדנו בתורה הקודמת. שאיה מקום כבודו, זאת אומרת, יש כאן את שני הפירושים, גם את הצעקה איה מקום כבודו, השם איפה אתה, וגם שהוא מגיע על ידי זה למקום שבאמת למעלה מכל העולמות. לקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, זה האמירה השקפתית של יהיה מקום כבודו שאי אפשר להשיג אותו. צריך להסביר את זה יותר. אז גם, אני חושב שדיברנו על זה פעם, אני לא בטוח. קחו למשל, אפשר להסביר את זה בשתי צורות, אני אסביר את זה בצורה יותר שטחית, אני אצלם. אבל אולי נוכל גם להגיע ליותר לעומק, אבל בוא נגיד דבר כזה, על צורה שטחית ודאי דיברנו פעם. נגיד, אני קם ואני הולך. למה אני קם ואני הולך? המוח נתן פקודה לגוף להתרומם ולרגליים ללכת. אבל זה שהרגליים חיות, הן חיות מפקודה של המוח, או שהן חיות מאותה נשמה שהמוח חי ממנה? מה נכון?
מה
הנשמה? זה שהן הולכות, בזה יש היררכיה. הרגל לא תלך אם המוח לא תיתן פקודה. אבל זה שהן חיות ולא מיתות, זה הן חיות בדיוק כמו המוח. לא המוח מחיה אותן, אלא הנשמה מחיה גם את המוח וגם את הרגליים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שפע שיורד מעולם לעולם, אז זה אותו דבר, כמו שהמוח נותן פקודה לרגל, אז יש שפע שהיה בעולם האצילות, אחר כך הוא יורד לעולם הבריאה, אחר כך הוא יורד לעולם היצירה, יורד לעולם העשייה, הוא מגיע לעולם שלנו, הקליפות מתלבשים עליו כדי שנשכח שהמקור שלו בעולם האצילות, הכל נכון. אבל זה שאנחנו קיימים בכלל, לא זה שיש לנו שפע, פחות שפע, יותר שפע, זה שאנחנו בכלל קיימים. אז זה שעולם הבריאה קיים, זה לא בגלל שעולם האצילות בורא אותו, חס ושלום. השם בורא את כולם. זה ברור? ממילא...
משתלשלת אחת של אנושית.
מה שמשתלשל זה בחינה מסוימת. הצורה, הסיסטמה, השיטה, אבל לא עצם ההוויה. עצם ההוויה. עכשיו, אם בן אדם נכנס למקום יותר עמוק בתוכו, ושאל את עצמו את השאלה, מי אני באמת? מה, איך האמת? איך בכל אופן האמת? מה, בוא, בסדר, יופי, שמעתי. כל כך הרבה דיבורים, אבל איפה האמת? מה האמת? אם הוא יחפש את האמת עד הסוף, אז האמת היא שהוא לבדו ואין זולתו. ואם יש משהו בעולם, זה אך ורק, הדבר היחידי האמיתי שם זה הכוח של הקדוש ברוך. גם השפע שמשתלשל מעולם לעולם, השפע עצמו, הוא משתלשל מעולם יותר גבוה לעולם יותר נמוך. אז הוא היה קודם בעולם יותר גבוה, עכשיו הוא בעולם יותר נמוך. מה המשמעות של זה? שלפני זה, השם ברא אותו בתוך העולם הגבוה, ועכשיו השם בורא אותו בעולם הנמוך. זה האמת.
כאילו, הבריאה זה מעל היצירה. אז הוא יכול לברוא הכל. היצירה זה מקבל צורה מסוימת.
לא, אני לא מדבר עכשיו על ההבדלים. זה שזה מקבל צורה, אותו כוח, אותה אנרגיה שהייתה למעלה בלי צורה, ועכשיו היא קיבלה...
יכול לברוא הכל.
בסדר, אוקיי. אז עכשיו זה קיבל צורה, אבל כשזה מקבל צורה, אז הרבה דברים נפלו ונשאר רק זה. נכון? יופי. אבל מה שנשאר, זה אך ורק הכוח של הקדוש ברוך הוא. אין כאן שום דבר אחר. זאת אומרת שאם בן אדם מעורר את עצמו, והכל מתחיל מהצעקה הזאת, קודם כל הוא מכיר שהוא לבד לא מסתדר. והוא צועק, הוא מחפש את השם. החיפוש מביא אותו גם מבחינה הכרתית, החיפוש מביא אותו למקום של לעמוד פנים על פנים מול השם, וזה לא משנה בכלל באיזה עולם הוא נמצא. לא צריך להיות בעולם העליון, כן, איך שרים הילדים בגן. אני רוצה לעלות לפני כיסא הכבוד, בשירים של ראש השנה. זוכרים?
לא, לא עצמם.
אז צריך לעלות... היא מחפשת סולם שיעלה אותה. בזוהר כתוב שהתפילה זה הסולם. בסולם הזה לא עולים מעולם לעולם. נשארים בעולם שלנו ומבקשים ברכה והצלחה על דברים של העולם שלנו, ועומדים פנים על פנים מול השם. אז זה בדיוק אותה עבודה כמו שלמדנו קודם. עם אותה הפניית פנים אפשר לצאת משאול תחתית, ועם אותה הפניית פנים אפשר בחיי היום יום, אנחנו לא משאול תחתית, אבל אנחנו בתוך ערבוביה של שטחיות, של החצנה, אפשר לצאת מזה, וצריך להכיר בזה, ולתת צעקה לקדוש ברוך הוא.
אבל יש הבדל, הבדל יותר, בעמידה מול פני השם.
לא, בעצם העמידה מול השם אין הבדל.
במה אין יש הבדל?
יש הבדל, אם בן אדם מבקש בעיקר על הרוחניות, אז סימן שהוא יותר חכם. אבל בעצם העמידה, אז זה לא משנה. זה לא חשוב. איך אמר פעם, אחד מהמורים שלנו אמר לנו, אם זה מה שחשוב בעיניך, שיהיה לך מכנסיים בצבע ירוק, בדיוק. אז תתפלל על זה, אם זה מה שחשוב לך, השם יעזור לך שתבין שלא זה מה שחשוב. אבל אם זה מה שחשוב, אז אין מה לעשות.
קודם כל שתקבל את זה, שתוכל להבין.
זה האמת, אתה תקוע עכשיו פה, תתפלל על זה. דבר יותר בקול, אני...
הצעקה היא בעצם מכילה, הרצון להתקרב לשם.
הצעקה מכילה בתוכה... לא, הצעקה מכילה בתוכה מחיקה של משהו והפניית כיוון. זה כמו שבן אדם מחפש משהו. הוא מחפש. ויש לו נר קטן ביד. הוא מחפש, יש לו פנס, יש לו פלאפון. הוא מחפש, נפל לו מפתח. הוא מחפש, מחפש. פתאום מישהו בא, מדליק את האור הגדול, או חוזר החשמל, חוזר החשמל, ואז הוא מסתכל, הוא שם עין על הרצפה, רואה את כל החדר בבת אחת, והוא רואה שכאן זה לא נמצא. והוא קם והולך לחפש מקום אחר. זה בדיוק מה שקורה בצעקה הזאת. קודם, כשהוא זיהה, ברגע הראשון שהוא זיהה שהוא מסתובב ולא מגיע לאף מקום, אז הוא מנסה, הוא מחפש פטנטים, הוא מחפש כל מיני דברים. וברגע שנופל לו הסימון שאין, זה לא פה, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, הוא פשוט, הוא פונה עורף לכל הדברים האלה, והוא צועק להשם. ואז השם שולח לו את המחשבה הנכונה, איך... דוד המלך אמר, השם אורי ואישי. השם זה האור. אם אני פונה אל השם, אז אני באור. כל זמן שאני לא פונה אל השם, עם החוכמות שלי, הדלקתי גפרור קטן, אבל הגפרור עוד מעט ייגמר, גמרנו.
זאת אומרת, גם אם מתחילים את הצעקה, נגיד בהאשמות, מבוכים ומאשמים, ועדיין
רב, אם... ברגע ש... הוא מדבר על צעקה, אני לא יודע, זה יכול להיות בהרבה צורות, אבל... זה לא שמעתי ממך, זה לא זה. הנקודה היא... שהוא פונה אל השם כי על עצמו הוא כבר לא סומך יותר. זה הנקודה. איך הוא יפנה כי יד השם הטובה עליו? אני לא יודע. כן, זה ייאוש טוב. זאת אומרת, הוא התייאש מהכוחי ועוצם ידי. הוא התייאש מהחכמולוגיה שלו. כי הרי אפשר, בסדר, אז הוא ילך לעוד חכם, הוא ישאל עוד שאלה. יש דברים שצריך להכיר בזה, שזה הטבע שלנו, והקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו גם לשנות אותו. וזהו בחינת עולה. עכשיו זה מובן יותר. מה כאן עולה? הבן אדם הוא עולה. הבן אדם כולו עולה כליל. הוא הקריב את עצמו. הוא היה בהמה, בדיר, ועכשיו הוא נהיה קורבן להשם. זה מה שקרה לו. שבחינת איה, וזה מה שכתוב שם, בבראשית, בפרשת עקדה, כתוב, ואיה עשה לו עולה, שאם בן אדם צועק איה, הוא הופך להיות עשה לו עולה. זה רמז. זה גם פירוש רחוק. שבחינת איה, בחינות עשה לו עולה, לתקן ולחפר הרהור הלב, כאן זה לא הרהור על עבירה, כמו בפשט של חז"ל, אלא כל הסיבובים וכל הקמימיות שלנו בלב, שבא במקומות המתונפים כנה, כי על ידי בחינת איה נתקן ועולה משם כנזכר לו. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. אם יעזור במקום אחר, הוא אומר שבן אדם צריך להתפלל כל החיים שלו כדי שיגיד פעם אחת בחיים כמה מילים להשם באמת. אז אנחנו צריכים להתפלל שנזכה לתת צעקה להשם באמת. הוא לא מדבר על הפשט פה, אבל היה סלולה, אז את מי אתה הולך להקריב?
אז אמרו, אני הולך להקריב אותך.